שלום רב, שוב אתם איתנו לומדים מאמר נוסף מתוך הספר מאמרי הסולם, מאמר מיד בעל הסולם, מאמר ת' הנקרא אלטרואיזם התלוי באגואיזם המופרז. מאמר קצר אבל חשוב מאוד גם להבנת מושגים שאנחנו פוגשים אותם בחיים תדיר, וגם להתייחסות נכונה למושגים האלה. וכבר פה בהתחלה מביאים לנו עורכים ביאור המושגים אלטרואיזם ואגואיזם, למי שלא יודע, ובכלל לאישור קו. אלטרואיזם, כפי שאנחנו ניגע בו, הכוונה לאהבת הזולת, ואגואיזם לאהבה עצמית. בעל הסולם סיפק לנו כותרות בתוך המאמר. הכותרת הראשונה נקראת אגואיזם המשפחתי ואגואיזם הפרטי. אני מתחיל. לא ניתן האגואיזם המופרז אל הבריות רק להתפתחות האהבה. ודומה הדבר כמו שנרצה לנטוע אילן מאכל. הרי אתה מוכרח מתחילה למצוא הגרעין המיוחס לאילן הזה, ואחר כך על ידי העבודה והתפתחות תזכה לראות פריו. כן לצמיחת האהבה. צריכים על כל פנים גרעין מסוגל אליה. ואומר לך שהוא האגואיזם הפרטי עם כל החסרונות שבו המתגלגלים על גלגל הקינה ותאווה וכבוד. אחר כך, על ידי חיי משפחה, מתפתח האגואיזם הצער ומתרחב על כל המשפחה, כי אוהב את אשתו כמותו, ואחר כך את בניו כמותו, ונמצא האגואיזם הצער נתרחב על שטח רחב, וזהו שהוכשר בטבע האלף, כלומר הבהמי המשותף. ואחר כך נמצא סגולה במין האדם להזדקק לחיי חיבור. ואז מתרחב לו האגואיזם להקיב את כל שטח שכניו, העיר או המדינה, בהיות שאותובתו הפרטית תלויה במידה מרובה בכל הציבור הזה. וזהו דרגה ב' שגם הוא טבעי. אחרי זה מתחילה העבודה להתחזק, להבין, אשר גם הגירים הבאים רק עתה להתיישב בשכונתו, צריך להשרות עליהם האהבה כמו על בני עירו. הגם שאתה עניים הם, אולם בדרך החכם עיניו בראשו, אפשר להשכיל שבדרך הזמן יכולים להתעשר ויהנה מקרבתם. זה חלק ראשון, אני מתעסק בעיקר באגואיזם והתפתחותו. אז כמה דברים שחשוב לשים לנו לב. שאגואיזם הוא הגרעין לאהבה. הגרעין לצמיחת האהבה, כפי שמביא לנו פה בעל הסולם. לא מסביר. אבל אומר, לא ניתן האגואיזם המופרז אל הבריות, אלא רק להתפתחות האהבה. זה דבר אחד. ועוד דבר מעניין, אנחנו רואים פה שתי מדרגות טבעיות של האגואיזם. טבעיות, דיינו שהן פועלות לטובת אהבה עצמית. שאומר שאדם, האני שלו, הרצון לאהבה עצמית ולקבלה עצמית שלו, גדל ברגע שהוא מקים משפחה. זוגיות אם אתם רוצים, אז בעצם האני שלו מתרחב על פני אותו הזוג או על פני המשפחה. כי מה קורה? את אשתו או את בעלה הוא אוהב או היא אוהבת כמותו או כמותה. דהיינו בתוך המשפחה, אנחנו אומרים את זה לא פעם, יש לנו קומוניזם. כל מה שבמקרר אתה יכולה לאכול או אתה יכול לקחת. המשכורת שאנחנו מביאים, החשבון שלנו משותף. דהיינו, חברי המשפחה הם חלק מאותו אני. אז האני שלי מתרחב. משהו לא נעים לאשתי, אז לא נעים לי לעשות אותו גם כן. וככה על העניין הזה. ותשימו לב, קורה לאגואיזם הזה, הצער הזה, שהוא מתרחב על שטח הטיפה יותר רחב של המשפחה, ונקרא שהוכשר בטבע האלף. איך קורה לו? הבהמי המשותף. אגואיזם הבהמי המשותף, זה אגואיזם המשפחתי. הבימי המשותף, אז נותן לנו קצת פרופורציה לחשיבות התא המשפחתי, גם על צד החיוב, שאנחנו מבינים שסוף כל סוף בן אדם יוצא מעצמו ומתרחב על פני משהו יותר גדול ממנו, אבל הצד הקטן הזה אולי הוא צד גדול מאוד, כי סוף כל סוף בן אדם יוצא מעצמו ואוהב עוד מישהו, כמו זה דבר גדול. אבל מצד שני, הוא עדיין נשאר בתוך הפרטיות שלו, והערך המשפחתי הזה הוא מתחזק לו, בסך הכל מחזיק לו את האגואיזם הבהמי, המשותף, שהוא טבע האלף של האגואיזם. כך אומר בעל הסולם. אז שלא נתבלבל מכל הסיסמאות שהכי חשוב זה משפחה, לא הכי חשוב זה משפחה. לא הכי חשוב, זה רק שלב בדרך. הבהמי המשותף. אחר כך נמצא סגולה במין האדם להזדקק לחיי חיבור. שימו לב, זה אפיון טבעי של מין האדם, מין המדבר, שבטבעו הוא ייצור חברתי. ואנחנו שומעים את זה מדי פעם, וזה נראה לנו ברור, אבל לפני 100 שנה בערך היו תנועות חזקות מאוד להוכיח שהדבר הזה הוא לא נכון, ואדם בעצם יכול ופועל יותר טוב כשהוא מבודד מהחברה וכו'. בלי להאריך בדבר הזה, אנחנו נבין שבעל הסולם אומר לנו שהאדם יש לו סגולה מיוחדת, שהוא זקוק לחיי חברה, וחיי חברה מפרה אותו, לא רק נותנת לו את הקיום, אלא גם נותנת לו להתפתח, וגם החברה מתפתחת בזכות החיבור של האנשים אליה. אז בזכות החיבור הזה פה, מתרחב לו האגואיזם להקיף כל שטח שכניו, העיר או המדינה. כמה שאכפת לו שהאני שלו יתרחב, כמה שהוא מוכן להרגיש שהדברים נוגעים בו. ושוב, אנחנו מדברים פה מצד האגואיזם, שהוא רואה את כל הדאגה בעצם לשכניו, או לבניין שלו, שהכניסה תהיה מסודרת, ושהמנורות ידלקו, ושלא יזרקו זבל בחדר המדרגות. זה בסך הכל ביות שטובתו הפרטית תלויה במידה מרובה בכל הציבור הזה. וזה נקרא דרגה ב'. מה זה דרגה ב'? דרגה ב' של האגואיזם הטבעי. זאת אומרת, האגואיזם כפי שניתן לנו, עיר פרא האדם יוולד, ולפתח חטאת רובץ, ויצר לב האדם רע מנעוריו, אבל אנחנו רואים שגם האגואיזם שאיתו אנחנו נולדים, צריך התפתחות, ויש פה שתי מדרגות של התפתחות הטבעיות. דהיינו שממילא הדבר הזה יקרה. דבר ראשון שבן אדם יקים תא משפחתי, ואני שלו יתרחב, או הוא ירצה חיבור זוגי כזה או אחר. ומצד שני, מכיוון שזקוק לחיי החברה, אז יתפתח העני הזה, האגואיזם הזה, על פני הסביבה החברתית המיידית שלו. כל אחד לפי מידת התכונות והחיבור שלו וכולי, וכמה האגואיזם יש לו. אחרי זה, מתחילה העבודה להתחזק ולהבין, אשר גם הגרים הבאים אתה להתיישב בשכונתו, צריך לשאות עליהם אהבה, כמו על בני עירו. מה הכוונה? הכוונה שעל דרך ההתפתחות של השלב הב', שאני מבין כבר שדברים שהם נמצאים בסביבתי, הם משפיעים עליי, על טובתי הפרטית, שגם גורמים יותר רחוקים ממנו, מבחינה חברתית, יכולים, אולי לא מיד, אבל אחרי זמן מה, להשפיע על טובתו האישית, כמו שמביא פה את דוגמת הגרים, שאין להם איזושהי השפעה על סביבה המיידית שלי, כי אין להם ממצאים, והתרבות שלהם עדיין לא מקובלת, אבל עם הזמן, אותם מאגרים, או אותם גירים, או אותם עולים חדשים, הם משפיעים גם על השכונה שלי, וגם על התרבות של המדינה, וכן יש מקום לעזור להם, לחנך אותם וכו'. מדגיש פה שכל הדברים האלה במסגרת האגואיזם. כן? הוא אומר פה בעל הסולם, אפשר להשכיל שבדרך הזמן יכולים להתעשר ויהנה מקרבתם. זאת אומרת, הכל דרך הענה עצמית פה. ממשיכים. שיעור האהבה. וסדר החינוך מקרב הרבה. דהיינו, להבין השיעור בשלימותו, שהוא ואהבת לרעך כמוך, שמתחילה נאמר, הוא מסרך אל תתעלם. דהיינו, רק בני משפחתו. ועל זה אינם צריכים להראות שיעור. אמנם על חיי הציבור צריכים להראות השיעור, ואהבת לרעך כמוך, וכן על הגר, ואהבת לו כמוך. אז פה הוא אומר על כמה צריך לאהוב. אז אומר שתראו, בתוך המסגרת האגואיזם, בתוך המבשרך אל תתעלם, בתוך המשפחה שלך, או הקשר הפרטי שלך, לא אומרים לך כמה אתה צריך לאהוב אותם. אתה מבין את זה לבד. עם זאת, על חיי הציבור, דהיינו הדאגה לציבור, מגדיר לנו בצורה מאוד מדויקת, ואהבת לרעך כמוך, כן? ואפילו על הגר, מביאים לנו פה הגדרה. אני חושב שמזה אפשר ללמוד, זה שהאהבה ודאגה לחיי הציבור, היא כבר במידה משמעותית, מפגישה את האדם מהיציאה מעצמו, ושם הוא צריך הגדרות של כמה צריך לאהוב, וכמה צריך לצאת מעצמו, כדי שהעבודה הזאת תהיה משמעותית, ותהיה מועילה למטרתה. ממשיכים. סדר התפתחות טובה לאהבה. שמתחילה צריך להתחזק באהבת עצמו בשיעור מלא. כי טבע האדם מנעוריו להיות עצל, אפילו במה שמגיע לטובת עצמו. ועבדה בהפקיר הנחלה. ועל זה הוכנו קינה, תאווה וכבוד. חשוב להבין, ואולי אנחנו רואים את זה יותר היום, אבל אומר שמתחילה צריך להתחזק באהבת עצמו בשיעור מלא. בשיעור מלא. מה הכוונה? הלא זה דבר טבעי. מסביר. כי טבע האדם מנעוריו להיות עצל. אנחנו עצלים. אפילו במה שמגיע לטובת עצמו. ואנחנו רואים הרבה מזה שאולי הרבה בקרב הנוער או הרבה בקרב הילדים של היום. אבל הילדים של היום זה שונה מאוד ממתי שבעל הסולם כותב עליהם. כי היום הילדים שלנו לא זקוקים לכלום. הם גם לא מאותגרים יותר מדי לדברים. הכל נותנים להם וחוסכים להם את כל האתגרים ואת כל ההתמודדויות. אבל תחשבו נוער. מתעצלים לעשות דברים שהם לטובת עצמם. דיינו, הם לא מספיק רציניים, כפי שאנחנו אומרים. מה זה להיות רציני? רציני זה להיות בעל רצון חזק. אני צריך להיות עם רצון חזק, לבוא ולהשיג את הדברים שאני רוצה להשיג, דברים שאני רוצה אותם לטובת עצמי. מה שמתכוון פה, ולהתחזק באהבת עצמו בשיעור מלא. הכוונה, שאם אני אוהב משהו, אני רוצה לעשות את הדבר הזה, אני יודע להיות ממוקד על הדבר הזה, ולפעול אותו ישר. איפה אנחנו נופלים ברצינות? כשאנחנו מדללים רצונות שיש לנו, בשלל רצונות אחרים שבאים להפריע. אני רוצה לעשות משהו אחד, אני רוצה לשבת להקליט שיעור, אני רוצה לשבת לקרוא ספר, אבל פתאום יש לי שיחת טלפון, פתאום יש לי איזה וואטסאפ, פתאום יש לי איזה מייל שקיבלתי, או פתאום איזה משהו אחר קורה, ואני רוצה להתעסק בדברים האלה, אני לא דוחה אותם, אני לא שם להם גבול, ואז בעצם הרצינות שלי נופלת. וכן, בדברים שהם ממש לטובת עצמי, לטובת הדאגה הפרטית שלי. מביא גם סימוכין ממסכת גיטין, שעבד נוח לו לעבוד בהפקר, כלומר, נוח לעבד להישאר בעבדותו, מלהיות אדון לעצמו, דבר שיחייב אותו בעול מצוות וכיוצא בזה. וזה אנחנו מבינים בקלות. לא רוצים לקחת על עצמנו אחריות לנהל דברים שאנחנו לא צריכים לנהל. מישהו ינהל את זה בשבילנו. ניהול עולה, הוא עולה בזמן, הוא במיקוד וכו'. ועל זה הוכנו קינה, תאווה וכבוד. זאת אומרת, כל האמצעים האלה של קינה ותאווה וכבוד, שעל פניו בהסתכלות לא מפוקחת, אפשר להגיד שאלה תכונות שליליות. לא כך הדבר, לא כך הדבר. אלה כוחות שניתנו לאדם. והדברים האלה, כפי שאומר, מוציאים את האדם מהעולם. מה זה מוציאים אותו מעולם של עמי ארצות, להיות או עשירים או גיבורים או תלמידי חכמים. זה מספר לנו על זה בעל הסולם במאמר אחר. אבל קינה, תאווה וכבוד בעצם מאפשרים, עוזרים לבן אדם להתפשט מעבר לגבולו הטבעי. בואו נמשיך הלאה במאמר. אלטרואיזם תלוי באגואיזם. אחרי זה צריכים ללך במדרגות הנעל באותו השיעור שכבר השיג והרוויח לעצמו, כמו שכתוב, ואהבת לרעך כמוך. ועל הגר כתוב, ואהבת לו כמוך. ואין הכוונה רק שצריך מתחילה לעבוד שהוא יאהב את עצמו, כי גם אדם מועל ומענה את אהבת עצמו בכל יום, מטעם עצלות והפקירות. ואחר שקונה אגואיזם הצער, דהיינו אהבת עצמו מופרז, אז אפשר לו להרחיב האהבה על זולתו. ובזה תבין שאלטרואיזם אמיתי תלוי באגואיזם מופרז. כי מי שלא השיג אהבת עצמו במלוא מובן המילה, אלא הוא בבחינת הפקר או אדם של מה בכך, ודאי שאין לו אפילו גרעין של אהבה. ומי שהולך ומרחיב את אהבת עצמו ואחר כך על ידי חינוך הולך ומעבירה על אהבת זולתו, הוא אדם הגדול האמיתי. מעניין מאוד, שאלות יש פה, אבל גם הרבה תשובות. בוא נראה. אחרי זה צריכים ללך במדרגות הנעל. מה זה אחרי זה? אחרי שהשיג את האגואיזם הצר, המופרז. למה? כי אז הוא לא בן אדם של סתם, הוא לא בן אדם של מה בכך, הוא לא בן אדם שהוא לא יודע אפילו לדאוג לעצמו, ואז הוא מעמסה ונטל על החברה מסובבת אותו. כן? ושוב, לא קשה לראות שיש דוגמאות כאלה בחיים, אנחנו יכולים לראות את זה, אנחנו יכולים לראות את זה במסגרת של משפחה, במסגרת של חברה כזאת או אחרת. עוד משהו שאומר לנו פה בעל הסולם אומר, שימו לב שכתוב לנו ואהבת לך כמוך, ולגר כתוב ואהבת לו כמוך. דהיינו, יש פה את העניין הזה של כמוך שאתה צריך להבין. ואומר, ואין הכוונה, אלא רק שצריך מתחילה לעבוד שיואב את עצמו. אז זה קשה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים שעד גיל 13 אין יצר טוב באדם. אז צריך לפתח את הילד עד גיל 13 בכל מה שקשור להתפתחות האישית הפרטית שלו. דיינו לגדל בו את נושא היצר הרע אם אתם רוצים. מה זה יצר הרע? שיראה איך הוא יודע להיות רציני בלהשיג דברים שהוא רוצה, לטובת עצמו. יש פה איזשהו קאץ', כי אומר לנו בהמשך, שאחר כך, על ידי חינוך, הולך ומעבירה, זאת אומרת, מעביר את התכונה הזאת, על את האהבה העצמית הזאת, על אהבת זולתו. זה אומר שאחר כך בן אדם עובר תהליך של חינוך. החינוך הזה, אפשר להתחיל אותו גם מקודם. אבל צריך לשים לב שילד עד גיל 13 כן צריך לגדל אותו, את הפרטיות שלו ואת האינדיבידואל שלו. כן, אפשר כבר לתת זרעים של חינוך לאהבת זולתו, וצריך אפילו, כן, כי זה לא פשוט מחליפים סוויץ' ואז מתחילים לאהוב את החברה. זה לא עובד ככה. אבל צריך להשקיע שבן אדם יהיה רציני בדאגה ובהבנה מי הוא ומה הוא רוצה להיות. ושלא ייתמע ולא ייבלע באני של החברה. הוא צריך להיות משהו, הוא צריך להיות אינדיבידואל חזק. ותשימו לב שפה בעל השלום אומר, הוא אדם גדול האמיתי. בן אדם שהשיג את האגואיזם הצער, ואחר כך משתמש באגואיזם הצער הזה, באהבת עצמו, לטובת החברה, הוא אדם גדול אמיתי. והביאור של הדבר הזה, גדלות האדם נמדדת ברצון לקבל שלו. ובאמת אומר לנו את בעל השלום את זה בהרבה מקומות, והאורחים הביאו לנו פה כמה מאמרים לדוגמה, מאמר יוטט, מאמר פי א', שאנחנו בעזרת השם בלי נדר נזכה ללמוד בתוך הסדרה הזאת. אחרי שקונה אגואיזם הצער, דיינו אהבת עצמו המופרז, אפשר לו להרחיב אהבה על זולתו. אז מתי זה נגמר? מתי אני כבר קונה את האגואיזם המופרז? מתי אני מתחיל לעבוד על אהבת זולתו? אז בכל דבר זה תלוי. אז בכלל, באופן כללי אמרו לנו חז"ל, שעד גיל 13 ואחר כך אתה יוצא ומתחיל לקבל עצמך את עול תורה ומצוות, שעיקר התורה כפי שלמדנו זה ואהבת לרעך כמוך. אבל בדברים מסוימים יכול להיות שאתה מגיע כילד ואתה צריך להתפתח שם בעניין הזה, ואחר כך כבר להתחיל להשפיע ולעשות על ידי חינוך, לעבור סדרת חינוך ולהפוך את האהבה העצמית לאהבת הזולת. ומדגיש שבזה תבין שאלטרואיזם אמיתי תלוי באגואיזם מופרז. כי מי שלא השיג אהבת עצמו ולא מאמין לה, אלא שהוא בבחינת הפקר או אדם של מה בכך, ודאי שאין לו אפילו הגרעין של אהבה. דיינו, הגרעין של אהבה הזה, הוא אהבה עצמית, הוא הגרעין של אהבה. כי אם אני לא כלום ולא מוגדר על ידי שום הגדרות, בשונה מאוד מהשיר המפורסם, אז מי יואב? מי יואב? אז אני צריך להיות מוגדר. ולטובת העניין הזה אני צריך לעבוד על אהבה עצמית. ממשיכים הלאה. הטעות לבטל הנציונליזם. הנציונליזם זה לאומיות. כן? או קנאות לאומתו ולעמו. ובזה תראה, הטעות הגדולה לבטל את הנציונליזם מעיקרו. כי אינטרנציונליזם המוצלח תלוי לגמרי בנציונליזם מוצלח כנל. אלא הכל צריך, ואין כאן דבר מזיק. ורק לסדרים ולחינוך אנו צריכים. אז אני מבקשה, להזכירנו, בעל הסולם כותב את זה, בזמן שאינטרנציונליזם היה רעיון פופולרי. הוא היה רעיון פופולרי בקרב הסוציאליסטים והקומוניסטים. הזרעים של הדבר הזה עוד נתמנו מזמן של המהפכה הצרפתית. אבל לאחד את העולם תחת הגדרה אחת, זה היה רעיון שהיה פופולרי אז, ואחר כך הוא עבר גלגולים וגלובליזציה השתלטה על הרעיון של אינטרנציונליזם בצורה הרבה יותר דורסנית וקפיטליסטית. והיום אנחנו רואים את המרד בגלובליזציה או באינטרנציונליזם בצורה מובהקת. כל אומה רוצה להיות מוגדרת, וחזה בעל הסולם את התנועה הזאת כבר לפני 100 שנה, 90 שנה, ואומר שהנציונליזם והגדרה עצמית מאוד מאוד ברורה היא חשובה מאוד לשלום עולמי, לאינטרנציונליזם האמיתי, שבו כל אומה יש לה תפקיד שונה המותאם לנשמת האומה, יכולת שלה לתרום לכלל עולמי. אומר לנו פה, אין כאן דבר מזיק. דיינו, זה וזה צריכים. גם נציונליזם לטובת האינטרנציונליזם, וגם את האינטרנציונליזם צריך סוף כל סוף. ואנחנו רואים שהנציונליזם יכול לבוא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד קשה. אני לא רוצה לקבל מאגרים, אני מגיע למקומות כמו תורת הגזע, או אני דואג לאיזשהו תיאורים אתניים במדינות שלי, וראינו באמת הרבה מהדברים האלה, בדיוק בתקופה שבעל הסולם כתב את זה, באירופה בעיקר, שהיא קשה מאוד, ואחר כך ראינו את זה באפריקה וכו' וכו'. אם כל זה אומר לנו שאין כאן דבר מזיק, רק למה? לסדרים ולחינוך אנחנו צריכים. ואת הנושא הזה של מזיק ואינו מזיק, מסביר לנו בעל הסולם בקטע הבא, מאוס פירושו מזיק. צריך לזכור הכלל הזה, שאין דבר מאוס ומזולזל, רק בפירושם בשיעור היזקה והמועיל בו. היופי וכל שבח למשל, שאין נאה משובח לשמור על הגן מיופי והידור שאינו מועיל לצמיחה, ועד רבה כל זבל ולכלוך משובח ונאה לגן, באשר שמועילו ומצמיחו. ואם אנו מועסים באגואיזם, הוא בשיעור שהוא מזיק ליישוב העולם. אמנם, בהיוודע לנו אותה המלאכה, איך לנצל את האגואיזם הצער בשביל טובת היישוב, הנה ודאי לשבח ויופי ייחשב. אז בואו נבין מה העניין של מאוס ומזיק, כי אנחנו רואים שאהבת עצמו הופכת לדבר מאוס ולא מקובל על החברה. אתה אומר לי להתעסק באהבת עצמי כדי שאוכל להיות בן אדם מועיל לחברה ובן אדם אלטרואיסט, אבל איפה הגבול? אז אתה צריך לראות איפה הדברים מתחילים להזיק לך לטובת המטרה הכללית שאתה רוצה להגיע אליה. ומביא לנו פה דוגמה כללית, שהגן, גן פרחים, תפקידו להיות יפה. אז הזבל ודשן הם ודאי לא דבר שהוא מוגדר כיפה או נעים מחד, אבל מאידך יש להם משמעות בהצמחת הגן, כי הדשן הזה עוזר לצמחים לצמוח. אז האם הדבר הזה הוא לא טוב לגן? לא, הוא מועיל. ולכן צריך להשתמש בו במידה במקום שצריך. קנה לאגואיזם, כפי שאומר לנו פה, אם אנו מועסים באגואיזם, הוא בשיעור שהוא מזיק ליישוב העולם. צריך לראות איפה זה מזיק ומה השיעורים שלא צריך לתת לו להתפתח ולגדול מעבר. כן? ואיפה צריך לראות שצריך לעשות כבר אמרה. אמנם, בהיוודע לנו אותה מלאכה, איך לנצל את האגואיזם הצער בשביל טובת היישוב, הנה ודאי, לשבח ולאופי יחשב. אנחנו רואים הרבה פעמים שיש אנשים שנוהגים בצורה מאוד פראית באגואיזם שלהם, ולפעמים אין לנו מה לעשות אלא לחסום את הדברים האלה מחד. אבל מאידך, לפעמים רואים איך אפשר לנצל את התכונות המיוחדות האלה לטובת החברה, ובמקום הזה, כשאנחנו כבר יודעים איך לנצל לאגואיזם מסוג כזה או אחר לטובת החברה, אז כדאי לנו לנצל, ואנחנו רואים, אפילו רוצים אינדיבידואליות תתגלה ונוכל לשים אותה לשולחן ולעבוד אותה שוב לטובת החברה, לא לטובת אינדיבידואליות כשלעצמה, שאז זה בעצם גורם להפקרות ופירוק של כל סדר חברתי. ממשיכים. התפתחות והקדמה הוא כפי ההשגחה בניצולים. כי כל המרבה לאסוף כל הרווחים הקטנים עם הגדולים וכל המסוגל לתועלת הרצויה, הרי הוא ממהר ומבטיח את התכלית המקווה. וכל המתעצל או אינו נותן לב לנצל כל דבר שראוי לנצלו לטובת המועיל, הרי הוא מרחיק את התכלית וגם מזיקה. ומזה יצרנו חוק מוחלט שרוצה להצלחה בעסקו, אל יחמיץ אפילו דבר קטן הראוי לנצלו לתועלת עסקו. לא יודע, לא מסביר פה בעל הסולם יותר מדי את העניין הזה, כן? רק אומר לנו, שימו לב, שימו לב, אם אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו צריכים להגדיר בצורה מדויקת ברורה כל דבר שעוזר, וכל דבר שיש לנו רווח כלפי המטרה שלנו, ולהשתמש בו, וכל עוד אנחנו לא עושים את זה, מפספסים, לא שמים לב, מתעצלים בעניין הזה, אנחנו מזיקים ואנחנו מעכבים את ההגעה שלנו אל המטרה, ההגעה שלנו כחברה עולמית. כך אומר, אין נאמנות בשכל. מביא פה עוד שני קטעים שצריך לדעת איך לקשר אותם, אנחנו ננסה. משום שהשכל אינו שולט בגוף ואין לאדם אמונה ונאמנות זולת על ידי שמירת עצמו ועל יוצא ירחו בזמן שצריכים אליו, לטעם היא אותם מוכנים כן בטבע, והוא כוח גופני בעל שליטה. אז אומר, אנחנו בעצם, השכל שלנו, אנחנו לא סומכים עליו. לא סומכים עליו. אמר, אנחנו סומכים, יש לנו אינסטינקט מובנה שדואג להישרדות שלנו ואנשים שקרובים אלינו. זה הדבר שזה הרצון החזק, הוא מתגלה שם, שם הוא שולט. אבל השכל שלנו אומר, בעניין זה שהרצון הוא שורש לשכל, ואין שכל לשורש לרצון, כן? הוא מבאר במאמר י' ז', ואנחנו עוד נראה את זה. ובאמת, בעל הסולם מדבר על העניין הזה בכמה מקומות. אז השכל שלנו, הוא מסביר, רק מכונה רושמת. מה ששולט בנו זה הרצון שלנו, והרצון שלנו, הטבעי החזק, הוא במקום על שמירת עצמו, כפי שכותב לנו פה. אוקיי. מה זה? אז מה זה אומר? אנחנו לא נאמנים לשכל שלנו. דהיינו, אם יש דבר שהוא הגיוני, אבל אני מרגיש אחרת, אני מתייחס להרגשה שלי יותר. יותר מזה, השכל שלי ישרת את ההרגשה שלי. ואני אגיד ואני אצדיק כל מיני דברים שמרגישים לנכונים. מרגישים לנכונים. בצורה כזאת או אחרת. וזה באמת מקום להרבה מאוד מניפולציות שאנחנו עושים לעצמנו ואנחנו חווים מבחוץ. מניפולציות שפועלות על הרגש ונותנות לנו לבד לסדר את השכל שלנו בהתאם, או לסמוך על אותו שכל שנוח לנו יותר. כנגד זה יש פה עוד קטע שנקרא אמונה בקניין. ויש אומנם עוד מקום אמונה הראויה לשכון באדם בדרך קניין. והיא האמונה בהשם יתברך. אמנם בחברו, אף על פי שקנה בו אמונה, מכל מקום אינה נאמנות. משום היותה בהכרח תלויה בדבר. ואין לך דבר שיהיה נצחי. או ממילא, שגם האמונה אינה נצחית, על כן אין כאן נאמנות, מה שאין כן בהשם יתברך. הגם שתלויה בדבר, מכל מקום ראוי הדבר להיות נצחי, כמו שהשם יתברך הוא נצחי. ועל זה אמרו, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. זה מסיים את המאמר, ואנחנו ננסה להבין את הקטע הזה, ואומר שיש לנו אמונה בקניין, דיינו שאנחנו יכולים לרכוש עוד טבע, או אנחנו יכולים לרכוש נאמנות. אמונה ראויה לשכון באדם בדרך קניין. אפשר לקנות אמונה. ואיזה אמונה צריכה להיות? אמונה בהשם יתברך. למה? זה אומר, בחברו, אף על פי שקנה בו אמונה, מכל מקום אינה נאמנות. מה זאת אומרת? אנחנו מבינים מההקשר. משום שהיותה בהכרח תלויה בדבר, ואין לך דבר שהוא נצחי. עכשיו, מה זה תלויה בדבר? דבר, רצון לקבל. אתה מאמין בחברך, שהוא יכול למלות את צורכך. והדבר הזה, כפי שהרצונות שלך והצרכים שלך, אינם נצחים, ולכן האמונה שאתה מאמין בחבר שלך, או הנאמנות הזאת, הלא קיימת, היא לא נצחית. ומילה שגם האמונה אינה נצחית. מה שאין כן, בהשם יתברך. שגם אם האמונה שלנו בהשם יתברך תלויה בדבר, כן? מכל מקום ראוי הדבר להיות נצחי, כמו השם יתברך שהוא נצחי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, אם אני רוצה מהשם יתברך שאני אהיה מאושר, אז אני צריך להבין שאושר הוא רצף בלתי פוסק של תענוגות. אני לא רוצה להיות כיף, שיהיה לי כיף רק עכשיו. אני רוצה שיהיה לי תענוגות גם עכשיו וגם אחר כך וגם אחר כך וגם אחר כך. זאת אומרת, הרצון שאני רוצה להשיג והתלות שלי והצורך שלי שאני רוצה שהשם ימלא לי הוא איזשהו צורך נצחי. והדבר הזה הוא מחבר אותי לאמונה בבורא על דרך שלא לשמה, כי אני חושב על צורת עצמי, וזה מחבר אותנו קצת לנושא המאמר. אבל, ולא הרחיב בעניין הזה, רק אמר לנו מילים האחרונות של המאמר, מתוך שלא לשמה, בא לשמה. דהיינו, כמו שהסביר לנו פה שאהבה עצמית יכולה, אחרי שמפתחים אותה, ואחרי שמפעילים על ההסדרים של חינוך, להפוך לאהבת הזולת, גם כאן. מה, צריך לקנות אמונה שהשם יתברך הוא המקור לכל האושר ולכל השלמות שאני יכול לקבל בחיים באופן נצחי, כן? לא רק שלמות של העולם הזה, אלא שלמות הנצחית של נשמתי, והדבק בו בעניין הזה, ואז אוכל לאט לאט להפוך את צורת הקשר הזאת מתוך שלא לשמוע, מתוך שהרצון להיות מאושר בעצמי, להיות בקשר עם השם יתברך, ואז האושר מגיע כלוואי. עד כאן המאמר הנפלא הזה, מאמר ט', כל טוב ושבוע טוב.